הנושא של בחי הקמייטה, אבל כמובן, הנושא של בחי הקמייטה הוא לא נושא מבודד, הוא נושא הקשור להקיף מודה ממקצת. אם אני מרחיב מודה ממקצת מההגדרה הצרה של התורה, שיאמר כי הוא זה, למקרה של בחי. אז אין ספק ששאלה שחוקרת הקיף מודה ממקצת, בעצם חוקרת האופי של מודה ממקצת. מה המחייב של מודה ממקצת? ישפיע על יכולתנו, תודה, להרחיב את זה למקרה של בחייה. אז כמו תמיד, הכיף מכתיב ומשקף את האופי. אז אנחנו עוסקים בשאלת רבי חייה, ומה הסברה של בחייה, אבל לא תשפיע לה, זאת השאלה המיקרו. השאלה היותר חשובה, איך נגדיר מודה במקצת. תעזור לי לעלות בסולם. בכל שאנחנו עוסקים בסוגיה של הגדרת מודה במקצת, שמהווה אחד משלוש השבועות מן התורה, שבועת השומרים, שבועת היד אחד, שבועת מודה במקצת. אז בעצם שאלת הכיף מודה במקצת, שהיא עצמה שאלת הגדר של מודה במקצת, היא בעצם שאלה איך להבין שבועה. כי הגדר של מודה במקצת יגיד לנו וישפיע על הגדר של שבועה. מה זה שבועה? אז איך נבין שבועה? שבועה בתורה יש רק בשלושה מקרים. מודה במקצת, היד אחד ושומרים. אז איך אני מגדיר שבועה? אבל שאלה איך אני מגדיר שבועה, בעצם מגדיר איך אני מגדיר ביתן, ותובע ונתרה, ותובע ונתן. אז בעצם שאלה מאוד מאוד ספציפית מקומית בדף ג' האם לקבל רבי חייה או לא לקבל רבי חייה, בעצם משקפת איך אני מבין ביתן ותובע ונתן, והחובה של הנתבע מול התובע, ומה זה שבועה. אז תמיד כמו תמיד צריכים גם להסתכל על השאלה הספציפית, והראשונים, והמחלוקות והוויכוחים, אבל לדעת איך לחבר את זה למעלה למעלה, לשאלות יותר גבוהות ומערכתיות. אוקיי, אז אני הבאתי קצת יותר מקורות שחילקתי לכם, עשיתי שטרות שולחן ערך בפנים, הגעתי מהסמה, זה רק בא כהשלמה למקורות, נא לחלק אותם. אוקיי, אז איפה להתחיל? המשנה שלנו מביאה שבועה, וכנראה שרבי חייא חשב ששבועת המשנה מהווה מודל לדיני שבועות בכלל. כן, כבר ראינו את זה בהקשר המחלוקת רבי חייא, רבי אשי בדף ד'. כנראה שרבי חייא התייחס לשבועת המשנה נגד רבי יוחנן. עוד יותר, אפשר להגיד את זה. כי רבי יוחנן סובר ששבועת המשנה היא שלא כל אחד הולך ותוקף. רבי חייא מעביר ומעתיק הלכות שבועת המשנה לדינים כלליים. אז יש כאן quiet war, מלחמה שתקי, ויכוח שתקי, מחלוקת שתקי, מתחת לשטח, בין רבי יוחנן לבין רבי חייא. אף אחד לא שם לב לכך, ומי שמבין פרק ראשון בבא מציע יודע שיש ויכוח. רבי יוחנן בא ומציג את השבועה כמשהו חיצוני, לפחות אם נבין שהוא שואל לא רק למה, אלא גם כן מה התוכן של השבועה. ורבי חייא תמיד חושב ש... אם רואים משהו במשנה, אז כנראה אפשר להסיק משהו לגבי אופי שבוע. כן? אז יש מחלוקת מעניינת. במראים, אף אופי שאין כאן מפגש חזיתי ביניהם, אין כאן מחלוקת שאחד מדבר לשני, אבל הולכים בווקטורים שונים, בכיוונים שונים. מי היה רבי חייא? שיודע רבי חייא? חבר ותיק של... סמי, רבי יהודה הנשיא. כן, הוא למד יחד עם יהודה הנשיא בטבריה. הוא עלה מבבל. פעם ריש לקיש אמר שנשתכח תורה, טוב לחג שבועות, ועלה עזרא מבבל להחזיר תורה ליושנה. עוד פעם נשתכחה תורה, ועלה הלל מבבל לארץ ישראל, ללמד תורה ולייסדה. פעם שלישית נשתכחה תורה, ועלה רבי חייא ובניו כדי לבסס תורה פעם שלישית. אז הוא בא משלשלת כזו, אומרים לו שהוא בא משושל לבית דוד, אחד מהאחים של דוד, יכלו לייצר את הקשר לרבי חייא. אז רבי חייא חי, הוא היה למד בטבריה הרבה עם רבי. מי היה האחיין של רבי חייא כדי לראות את השושלת? רב. ורב גם למד עם רבי. אמרתי לכם כבר שהיה מאוד מאוד חשוב קשר לשני דורות, לא רק לדור אחד. אז רב למד עם רבי חייא בסורה, ורב פיתח את סורה, עבר למד רבי חייא בארץ ישראל, וירד לסורה, וגם למד קצת עם יהודה הנשיא. רבי חייא היה ידוע כמתיר גדול, כמקיל. פעם הוא אמר שלו לא היו מזלזלים בי, וקוראים לי בבלי מתירה או משהו. אני לא אשים כינוי דמי בבל שבא להתיר, הייתי יכול להתיר סנדל מסומר בשבת. מי שרוצה ללכת בסנדל בשבת, אבל מי שהמסמרים קצת רפופים, יש חשש של הוצאה, אולי מוקצה. הייתי מתיר את הסנדל, אבל חששתי שככה טוקבק עם הפייסבוק יגידו שאני מכיר הגדול. אז לא רציתי. אז אמרתי שהוא אסור. זה מאוד מאוד חשוב בשלשלת. הוא בעצם חיבר את התוספת. הוא עזר מאוד לרבי לאסוף את המשניות ולסנן אותם. מה נכנס למשנה, מה לא נכנס. כמובן, היו מאות אלפי אמרות בשם התנאים. רבי בחר מה להכניס, מה לא להכניס, יחד רבי חייב רבי הושיע. ואחרי שרבי החליט מה להכניס למשנה, אז רבי חייב החליט מה להכניס לתוספת, שאין לזה את הסמכות של המשנה. ומספרים עליו שהיא נפטר, שפה מלך המוות בא לסוף את נשמתו, לא היה יכול להיכנס, כי היה שקוע בתורה. הרבי חייב היה ידוע מאוד כמחלק צדקה. הוא היה מאוד מאוד מפרנס את העניים. אז מלך המוות בא ואמר שנפק בדלת, ואמר, יש אני בדלת. הוא אמר, למה אתה מתייחס ודואג לכל העניים? אני גם אני חייב לעשות את תפקידי. אז הוא חייב, oh, now that you say that, עכשיו שאתה מציג את זה ככה, אני אלך איתך, כן. עכשיו שאתה חייב לעשות את התפקיד שלך, שאתה אני, אז אני אלך איתך לשמיים. אז הוא הלך לשמיים איתו, אפשר פתיר אותו. אז הוא בכי אחד מראשוני המראים, אפשר לומר, ממש גשר, ממש ממש על הסף. הוא בכי מצד אחד, בדרך כלל, מתייחסים לרבי חייא כתנא, ולרב כאמור. אבל הגבולות האלה הם לא אבסולוטיות, חד וחלק. כן, פגשנו את רבי חייא השנה, איפה פגשנו אותה? לא בבב מציע, זה פעם ראשונה, אבל בבב האחר. כן, לא בדף ג', אלא בדף... כן, 24 נזיקין. יש את המשנה, 4 נזיקין, ישב ישעיה, 13, ישב אחיה, 24. כמו ספירה, כן, ספירת המשניות, ספירת אבות נזיקין. זה איפה שפגש את הבחיה. אז הבחיה כנראה חשב שהמשנה מציגה שבועה, בוא נקרא לזה יסודית, הלכתית, טוען וניתנית, אז אפשר ללמוד ממנו. הנה, במשנה יש מצב של לא מודה במקצת, אלא אדם שחייב במקצת. ובין תובע את כל התלית, ושמעון כופר בכל התלית, ותפיסת ראובן נחשבת כעדות. אז יש עדות על חלק מתפיית התובע, כמובן זה הדדית, זה פלנדרומית, אבל זה מרדה שנראה בהמשך. אז הבחיה רצה לומר זה המשנה, לא ברור כפי שאמרתי לכם בשיעורים הקודמים, אם רבחיה עשה את האסוציאציה הזאת או מישהו אחר. כששמעת רבחיה, מה הנה זה המשנה, לא, זה הנקודה הזאת. לא 100% ברור, אני מסתכל בגמרא, אם זה רבחיה, שאמרתי לכם ביידיש שעשה את הצושטל או שמישהו אחר, לא ברור. כן, רבחיה אומר, תני רבחיה, זה משנה של רבחיה, אמרנו לי בידך, לא מניח בדיקום וכו' לחייב, ותנא תונא שניים אוחזים בטלית. אם זה המשך דבר רבי חייא, או מישהו אחר שישב בבית המדרש, אמר, הנה זה טענה של משנתנו. אבל מטרתנו זה לא משנה. מישהו אחר חיבר רבי חייא למשנתנו. כאן כמובן יש מתיחת הקטגוריה של מודה במקצת. כי הדוגמה הקלאסית של מודה במקצת זה הודעה במקצת. אז זה משלם את ההודעה ונשבע על השעה. כאן הגמרא מרחיבה ומותחת את הדין של מודה במקצת, גם למקרה שהשימון כופר בכל, ובכל זאת חייב מסיבה אחרת, וכאן הסיבה הוא עדות. שני עדים. על 50, אז הוא נשבע על 50 השנים, אחרי שהוא משלם על 50 של העדים. כמובן, השאלה הגדולה, אם לקבל או לא לקבל רבי חייא, מה זה אומר לנו על שבועת מודה במקצת? אולי הדרך הכי פשוטה להבין מודה במקצת, זה כדברי הגמרא. לשעה, תהיה לנו קצת בעיה עם רבי חייא, ואולי נחלוק רבי חייא. מה פתאום, מה מחייב, מה הגדר של שבועת מודה במקצת? לא, התורה, לא למה, התורה הקדוש ברוך הוא מחליט, אלא מה הגדר, איך הקדוש ברוך הוא הגדיר את הדין. כמו כאן אומרת בדף ג', אמר רבא, בהמשך, כמו שכבר ראינו, נאמר מרתור מודה במקצת אותן היא שווה. לפי תוספות, השאלה של הגמרא היא שאלה משנית, רובד שני. אחרי שאני יודע ששניהם חייבים, למה אין מיגו ליישר? ישר את השטח, לפתור גם מודה במקצת. אבל אפשר לקרוא את הגמרא בצורה יותר פשוטה. זה רבי שואל, מה הגדר? מה מחייב? לא למה, אלא מה אומרת התורה? מה אמרה תורה, שורה שלישית לקראת הסוף, מודה במקצת הטענה היא שווה? זאת אומרת, הגמרא חזקה, אין אדם מעיז פני בעל חובו. קשה לאדם להחיש נגד אדם שלו הוא חייב. אז האדם הזה שמודה במקצת, האדם בנרטיב שמודה במקצת, רוצה לקפור את הכל, הוא לא יכול, כי האדם הוא לא בעל חוב שלו. מצד שני, אין לו את הכסף לשלם את הכל, אז היא תקוע בין אבן, משני אבנים. צד אחד הוא לא יכול לכפור, כי זה דורש העזה יתר. צד שני, לא יכול לדור, כי אין לו את הכסף, אז הוא בוחר באיזה... היי בכל מבואי דלו, היי דלו עוד, השתמות יקרת משתמת מיני, יש כאן שהשקר יש לך משחק. יש אומרים, באנגלית זה מריח, זה מסריח פה, פשי. כן, זה מריח פה מאוד מאוד לא נעים. אנחנו מטילים עליו שבוע כדי לברר את המציאות לנו. אנחנו חשים, מרגישים שיש פה משהו, יש פה משחק, יש פה אדם שעושה לנו מאחרים. רוצים שהוא יברר. הנושא הזה של חשש שקר, ואולי אדם הזה משקר, והתגובה שלו היא לא מרשימה ולא משכנעת, וזה חצי אפוי וחצי לא אפוי, ומעורר חשד, הביטוי הזה כבר מופיע בתוספות. תוספות בדף ד', כמובן, תוספות אומרים הרבה, כפי שראינו את התוספות בדף ז', לפעמים אומר יותר מדי, כי זה קטעים מהתוספות. אבל התוספות מביא את הביטוי נראה כמשקר. כן, זה בסוף התוספות. יש טענה חשובה, דרך שמודה מקצת, עובד מחישות, התוספות גם מתייחסים ליד אחד. כרגע אני אבודד מודה במקצת. כן, נייצר היום פיקציה שאין שבועת עד אחד. אנחנו לא חוקר עד אחד, כמובן נצטרך להסיק אותו, כל מיני מצבים, אבל אנחנו חוקים היום מודה במקצת, כמובן בשיעור הבא נשווה בין מודה במקצת ליד אחד. אבל תוספות אומרים שמודה במקצת נראה כמשקר. גם הביטוי שעולה בהרבה ראשונים, אבל ביטוי מאוד מאוד גנרי שיכול לתפקד בהרבה הרבה תפקידים, זה רגליים לדבר, שנראה מרצה שם, יש הרבה הרבה דרכים להבין אותו. למשל אומר שמה זה רגליים לדבר, דווקא לא ברדבר, לא ברמבן, כי שם הרגליים לדבר מאוד מאוד אחר, אבל הביטוי זה רגליים לדבר גם כן יכול למסור מסר של נראה כמשקר, יש רגליים לדבר, יש שקר, אנחנו רואים קצת סימנים של שקר, שפעם הביטוי של תוספות נראה כמשקר הרבה יותר חזק. התגובה החלקית של האדם מעמיד ספקות וחשדות. אם נלך בכיוון הזה, ויש באמת סיבה ללכת ונראה מי את השם, אז מאוד קשה לקבל רבי חייא. כי במקרה של רבי חייא, האדם לא כופר. האדם אומר חצי חצי, הוא אומר שהוא פטור מהכל. העדים, העדים על 50, אז בסדר, על 50, דברי העדים מתגברים על כפירתו. אבל מה זה אומר על 50 אחרים? כנראה שהוא שיקר ב-50, אבל זה שאדם שיקר, לא, בהחלט אומר שהוא שיקר בתיקים באים, בדינים אחרים. זה שאדם שאומר עצמו 50 כן, 50 לא, אז מרגישים שיש כאן ניסיון, יש בריחה, יש פחדנות, יש ניסיון לשחק אותנו. אדם שעומד נחוש ואומר, לא חייב כלום, אז בסדר, הוא שיקר על 50. על 50 הוא ישלם. אבל מה נותן לי לחשוב שהוא גם שיקר ל-50 אדרה, בזה שלא בו עדים ל-50 אחרים, אולי דווקא תומך בו. הנה, כבר הגיעו עדים, עדים סך הכל מהווים שיא. עדים לא מדברים על 50, אז כנראה שאולי אפילו מעודדים ומחזקים את מה שהוא כפר על 50. כי עדים לא עדו על 50 אחרים. אז הרחבת רבי חייא, מדין נראה כמשקר, לא כל כך נראה. ואז אנחנו עומדים בפני השאלה איך להבין את רבי חייא. אולי הדרך הכי קלה והכי רחבה זה להגיד שמודה במקצת לא תלוי דווקא במקצת. מה הדין שמודה במקצת? אני טעיתי, אני צריך לנצל שלא שמתי את זה במקורות, אבל שלחתי לכם בוואטסאפ לפני השיעור. נלך בכיוון של הרש. הראש, גם אצלנו, במציע וגם בכתובו, הראש מופיע. קוראים חידוש עצום ומודה במקצת. ומזה שנחזור לחידוש הזה כשנלמד סוגיה הבאה של גלגול שבועה, בעוד כמה שבועות. ראש טוען שמודה במקצת זה סוג של גלגול. אחרי שאני כבר חייבתי אותו על 50, אפשר לגלגל עליו שבועה על 50 אחרים. זה כמובן חידוש בגלגול, שאפשר להרכיב גלגול קומבינה כזה של כסף ושבועה. בדרך כלל הייתי חושב שמה זה גלגול, שבועה על שבועה. אפשר להרכיב שבועה נוספת על שבועה בסיסית. אבל שבועה על ממון זה משהו חייזר שעוד לא פגשנו. על פי הראש, זה הגדע שמודל מקצת, שאני מגלגל שבוע ל-50 שהוא כפר, אם אני כבר מחייב אותו ל-50 שהוא יודע, אז הוא יישבע ל-50 שהוא כפר. זאת הגישה של הרש. נלך בכיוון של הרש, אז נגיע למסקנה מאוד מאוד רחבה ומאוד קיצונית. שאין כזה דבר שמודה במקצת. מודה במקצת זה מצב בעצם של חייב במקצת. שכל פעם שיש מבנה של תביעה שחלקה משתלמת, שהנטבח משלם חלק מהתביעה, לא משנה למה הוא משלם חלק מהתביעה, אז מהקסם של גלגול אפשר לחייב אותו שבוע על שער הטענה. אין כאן משהו מיוחד במודה במקצת. בעצם הגדר של התורה זה חייב, ברגע שאדם חייב במקצת, אז הוא נשבע על השער. בלי החידוש של התורה הייתי אומר שהוא משלם לו משהו, משלם ופטור משהו פטור. כוח גלגול, אז אני יכול לדעת שהוא נשבע גם כשהוא משלם. כשמשלם לחלק הוא יישבע על השער, וזה החידוש המשותף, החידוש שבא משתי מקורות, מהמקור של השער אמר כי הוא זה, ומקור של גלגול שבוע. גלגול שבוע אני יודע ואני לומד את עצם המושג של גלגול, ואיך אני יודע שאפשר לגלגל שבוע על כסף, אולי שבוע גלגול זה רק שבוע על שבוע, אז התורה אומרת, אשר אמר כי הוא זה, ברגע שאתה משלם, והדוגמה שהתורה נותנת זה, הוא משלם כי הוא מודה, הודעה בודין כמעידים דמי, אז הוא נשבע על השער. וכך הייתי אומר, ואז, תסתכלו עליי, ואז הקייף שמודה במקצת בעצם מתפוצץ, הוא רחב, 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 רחב. לא משנה למה אדם חייב על המקצת, ואיך הוא מגיע לתו חובה חלקית, ברגע שהוא חייב חלקית, הוא נשבע על השער. כך כנראה הבינו שנייה, מי הבינו ככה, ואני אומר בלשון רבים, מי הבינו ככה? גאונים. הרמב"ם מביא את הגאונים, ועוד שנייה, שלא משנה איך הגענו למצב של חובה חלקית לשלם חלק. זה לא מעניין אותי בכלל. רק מעניין אותי ש, לא למה. אם הוא כבר חייב 50, נשבע על השער. המציאות של הגאונים היא שמשלם חלק בגלל איזה מושג של מתוך שאינו יכול להישבע משלם. על אותו חלק לא באו עדים ואין הודעה ואין שום דבר. יש טכניקה שאדם חייב שבוע על מקצת התביעה והוא לא יכול להישבע. יש הלכה טכנית לגמרי, הוא לא נשבע, הוא משלם אין כנס, בואו נקרא לזה כנס למטרתנו. לא הייתה שום הוכחה, שום הודעה, שום כלום. טכניקה, כנס, אתה לא יכול להישבע, אני כנוס אותך לשלם. אתה משלם 50, בוא תישבע על השער. כך מביא הרמב״ם בשם הגאונים, בכל תורן וניתן, פרק ת', פרק ד', הלכת ת' ת' מצב הוא, במצב הלכת ת' ז', שיש תביעה כללית על 100, הוא מודה על 50, אני מדבר על 20, אבל בוא, מטרת עניין 50, עד אחד מעיד על 50, שהוא תפס, הוא לא יודע, העד לא יודע כמה הוא לקח, אז החובה שלו זה לכפור נגד העד, הוא לא יכול כי הוא כבר יודע שהוא תפס, אז על תו 50 שהוא יודע הוא ישלם, אבל יש תביעה יותר רחבה, אז מחדשים הגאונים שעל 50 הנוספים, שעד אחד לא התייחס לנוספים, וגם הוא לא התייחס, אבל התביעה כללה 50 נוספים, על החלק הזה של התביעה, הוא צריך להישבע. הרמב"ם חולק, אבל זה הגאונים. אז כנראה, עוד שנייה, שכך חשבו הגאונים. שהמגמה שהבחיה היא לחדש דין של חייב במקצת, לא משנה איך ולמה, ושנראה שאולי אולי השח הולך בכיוון הזה, של להרחיב את הדין. כן. מה?
רבי חייא למד מקל וחומר.
נכון, נכון, זאת קושיה טובה. אני עוד מעט מלא את הקושיה, נכון, נכון. נכון. אבל כך היה מקום להגיד לפי הפשטות. אתה צודק שבגמרא יש קצת בעיה. שאם זאת הכוונה שרבי חייא, למה יש צורך לבוא עם קל וחומר ולשקלל את הכוח של הודעה בדין מול הכוח של עדים שקלול שלוקח איזה עמוד שלם, מתפתח, ולהגיע לסיום. מה אומר רבי חייא? שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהודעת עדים. שאם הודעה יש לו כוח לחייב כסף, והכסף יחייב שבועה, אז קל וחומר שעדים שחייבים כסף על מקצת יחייבו שבועה לשם. אז יש בגמרא בדף ג' מבית שקלול ארוך מה יותר חזק. עדים, הודעת בדין ועדים, שקלול מרתק, אבל מי צריך אותה? לא מעניין אותי איך אני מגיע, כפי שאמרת, איך אני מגיע לחייב במקצת. ברגע שהגעתי לתחנה אמצעית שחייבתי במקצת, אני נשבע על השעה. אז הגישה הזאת, לתלות את רבי חייא על הראש, ולהגיד שלפי הראש לא משנה איך, כי ברגע שיש בסיס תשלומים אני מגלגל שבועה, קשה מאוד. קודם כל, החידוש של הראש מאוד מאוד קיצוני. רוב הראשונים לא הלכו בכיוון של הראש. נקודה שנייה, למה רבי חייא מביא קל וחומר? לפי הגישה הזאת של הראש, יותר נוח להגיד שלא משנה איך הגעתי, פחות או יותר כמו שהגאונים יגידו. כן? כי הגאונים זה לא רק, המצב של הגאונים זה לא רק בגלל שבו שני עדים, ושני עדים יותר חזקים מהודעת פיו. המנגנון שמחייב אותו במקצת, בקשר לגאונים, זה מנגנון מאוד מאוד שולי, מאוד מאוד צדדי, מאוד לא רלוונטי. אפשר לומר ש... לפי רבי חייא זה עדים והודעה, אבל בגאונים מה חייב אותו במקצת? לא שבועה ולא עדים ולא עד אחד שום דבר. חוסר יכולתו לקחת שבועה, זה משהו טכני, כנס. ובכל זאת לפי הגאונים חייב שבועה. אז לגאונים יש קצת בעיה. איך הבינו את הגמר לפי רבי חייא? למה רבי חייא מזיע כאן ונזקק לאיזה שקלול של מה יותר חזק? כמובן נצטרך לראות מה קורה למסקנה, אם השקלול הזה עומד במסקנה. אם זה קל וחומר או הצד השווה, ולהסכים אם זה כן צד השווה, איך להבין את הצד השווה, איך לרחוק רחוק מלהגיע לתחנה הסופית. כן, כי הקל וחומר לא עומד בקריטריון של קל וחומר. אבל לפחות בהתחלת הסוגיה, הקל וחומר אומר דורשני. וממילא כמובן, כנראה, שאנחנו נלך בכיוון שלישי של מודה במקצת. שוב פעם, כדי שתשמעו על המפה, אם נגיד שמודה במקצת שזה נראה כמשקר, קשה להגיד. דבר רבי חייא, אני צריך בכל זאת לעשות משהו, כי שוב פעם, ברגע שנגיע לסוף הגמרא, אולי כל המפה תתהפך. אבל כרגע, הגישה הזאת שאני רק משקר, נראה לנו כמשקר, נראה לנו קצת לא נכון. מתשן, נגול אותו. אם זה חג הגאולה, גאולת אדמה, אז אנחנו רואים, אם יגולך טוב, מתשן, נחכה לגאול את הגישה הזאת אחרי שבועות, אחרי שנקרא לגאולת משפחה ומגלת רות, אם יגולך טוב. הגישה של הראש מאוד מאוד הולמת את הדין של רבי חייא, אבל הנוסחה של רבי חייא, לפחות בהתחלה, לא כל כך מתאימה. כנראה שבהתחלה לפחות, ואנחנו עדיין בהתחלת הסוגיה, הגמרא התייחסה למודל מקצת, לא דרך גלגול של הראש ולא דרך נראה כשמשקה של התוספות, אלא דרך מה שהריטב"א והרמב"ן טוענים, זה טענה חזקה. שאדם שמעמיד טענה, אז זו טענה. ואפשר בקלות לפסול ולשלול ולדחות ולהעיף טענה. רבין בא עם טענה, שמעון בא על אדם, לא ראיתי אותך אף פעם, לא היה דבר מעולם. כן? ראשי תיבות, אפשר לפסול טענה אפילו בראשי תיבות. הוא לא חייב אפילו להגיד משהו, יכול לעשות טוויט לאדם. השטג לאדם. למד ה' דלת מן. אני יכול להגיד לאדם, וכולם יודעים, לא היו דבר מעולם. רוצים לחבר עליו הראיה. ברגע שאדם מודה, אז הנתבע מחזק את טענת התובע. כי הוא מודה לחלק הטענה. ברגע שנותן חיזוק לטענת התובע, הטענה נחשבת טענה חשובה, טענה שיש בה ממש, אז לא בקלות אפשר לדחות את הטענה הזאת, להתעלם ממנו. ואולי זאת החידוש, שזה החידוש של התורה. אשר יאמר כי הוא זה, לשון הפסוק במשפטים, שאם הנתבע מחזק, מקבל, מחבק את הטענה, מבסס את טענת התובע, אז הנתבע חייב לטפל ולהתייחס לכל הטענה. התייחסות הזאת באה דרך שבועה על החלק שהוא לא משלם. הלשון הזה מופיע בראשון דווקא בתוספות, בתוספות שבא מאיש צ'ולנט, כי תוספות מדברים על נראה כמשקר, אבל תוספות גם כי מדברים על, כן? זה בצד השווה שבה מאיש טענה חשובה. שמודה במצעת, נראה כמשקר. שפעם כרגע לא מעניין אותך לעשות שלום בין שתי הדברים בתוספות, אולי נגיע לכך בסוף הגמר, אולי לא, אבל קראת הלשון הזה, יש טענה חשובה, אז ברור שהמגמה פה והקו הוא לא נראה כמשקר שמודד מקצת, אלא טענה חזקה. אבל ברור שהלשון הזה הוא דומיננטי ברתבה וברמב"ן. תן לי כמה דקות לעשות סדר בסיכומים שלי. זה הדף. וזה איפה מקראתי למקראת. כן. כן. אם נקרא את הרמב"ן בשבועות, לשון הרמב"ן בשבועות מבית, מאוד ברור, שלא... והדין נותן שלא יהיה כל אחד משפיע את חברו בטענה שאין בה רגליים ותפיעה שאין בה מדלה. סתם טענה שאין בה רגליים, טענה גנרית, פשיטה, ותפיעה שאין בה חיזוק. וכן חייבת תורה מודה במקצת, והדין נותן לפי שכבר יש ממש בטענתו. הבדל בין מודה במקצת לכופר בכל, זה כופר בכל זאת טענה הרטלית. מודה במקצת זה טענה שיש בה ממש. אותם דברים עולים בדברי הרדווה אצלנו, בדף דלת, לשון שלו אפילו יותר חזק מהרמב"ן. בין הרדווה, והנכון שהידי עיקר טענה שיש לתווה רגליים לטענתו, שבפיו יש רגליים לדברי התובע, הוא עובר לעיד אחד. לשון של הרדווה זה רגליים, לשון של הרמב"ן זה טענה שיש בה ממש, אבל שניים כאחד מסתכלים על הטענה שהתחזקה על ידי הודעה במקצת. שוב פעם, הלשון רגליים לדבר ברדווה הוא רגליים לטענתו. אין מקום להגיד שרגליים לדבר, אם הלשון מופיע בראשון, זה לא רגליים לדבר לטענתו, רגליים לדבר זה חשש שקר, ואנחנו מתחילים לחשוד ורואים קצת, קצת ברור וקצת חשדות. אם נלך בכיוון הזה, אז נצטרך לשאול מה מחזק טענה. האם כל דבר מחזק טענה? אז אפשר לומר שזה החידוש רבי חייא. שלא רק הודעת של הנתבע מחזק את טענת התובע, גם כן עדים מקל וחומר. אם הודעת בודין מחזק טענה, אז ברור שגם עדים יחזקו את טענה, כי עדים יותר חזקים לפי ה... קל וחומר, מהודעת פרטין כמעיד אינדמי. ואז אפשר לומר שכל דבר יחזק טענה. אם נגיע לקיצוניות של הגאונים, שאפילו כשאין ראיה, סתם הוא משלם על חלק מהטענה מסיבה טכנית, זה כנראה לפי הרמב"ם לא נגיע. הרמב"ם חולק על הגאונים. אבל מה לגבי דרכים אחרות לחזק טענה. אז השאלה הזאת מתעוררת לראשונה בדברי הרשב"א, וכמובן, השאלה שלנו כאן זה לא סתם חקירה מתי להגיד מתי לא להגיד, איך להבין רבי חייא. האם הכוונה של רבי חייא שכל דבר שמחזק טענה מחייבת שבועה, או רק דברים מסוימים כמו עדים, ואז השאלה למה, מה מייחד עדים והודעת בעל דין, בניגוד לשאר הדברים שהם לא רלוונטיים. אז הדברים מתעוררים בדברי הרשב"א, בשלוש תשובות, אני בחרתי רק שתיים מהם להראות לכם. בתשובה ראשונה, הרשב"א כאן, בחלק בית סימן רשב"א, במקורות שחילקתי, מדבר על אדם שכופר, אחר כך עד אחד מעיד על 50, ואחר כך הנתבע בתגובה לעד אומר, אותם 50, לא ויתי ופרעתי, מה שעדים לא מעידים. אז כאן, לכאורה, יש לנו מצב דומה לגאונים, שהוא חייב על חצי הטענה המקורית מדין מתוך שהוא לא יכול לכבור את העד. אפילו יותר מזה, לא רק שהוא לא יכול לכבור, אלא שהוא חזק כפרן. אומרת הגמרא, מי שכופר ואחר כך אומר, לא ויתי ופרעתי, בעצם הוא חזק כפרן לאותו כסף, הוא חייב לשלם אותו כסף. אפילו יותר חד ממודה במקצת. השאלה לרשב"א, במקורות, לעניין עיקר הדין אשר אתה שואל, יש לחקור שבועת מודה במקצת, אם הוא דווקא במודה, שהוא חייב מקצת ממש, עוד דין אפילו בכופר בכל, אלא שמתחייב במקצת מתוך טענותיו. ומסתברא דווקא מודה במקצת ממש, אשר יאמר כי הוא זה כתיב. איי, רב חייא קמייתא, זה חיוב שבא לא מטענתו. ורב חייא קמייתא נמי, אינו מתחייב, אלא מתוך טענתו. דאמר לא לוויתי. דילא אמר לוויתי ופרעתי, לא היה מתחייב, ואפילו אחי דווקא בעדים ובקל וחומר, הלאו אכילה. דברי הרשב"א מאוד סתומים, מאוד לא ברורים, אבל כוונתו וכיוונו מאוד ברור. הוא רוצה להפריד בין חייב במקצת, שלא מתוך הודעת הנתבע, לבין עדים שלדעתו זה מתוך הטענה. לא ברור למה, אבל הוא רוצה לייצר מצב כזה. הוא אומר שבעדים אינו מתחייב אלא מתוך טענתו. למרות שזה לא נכון, לפי העיניים שלנו, בעדים הוא לא חייב מתוך טענתו, הוא כבר בכל, הוא חייב בכלל העדים. בכל זאת הרשב"א רוצה לומר שמצב שבחייה זה מתוך טענתו, בניגוד למצב שהוא מצייר, שאדם שהוחזק ונתפס כשקרן על חצי מהכסף, אז הוא משלם אותו כסף, אז החיוב לא בא מתוך הודעה, זה בא מתוך תפסנו אותך. הרשב"א לא מסביר לנו מה ההבדל, אבל ברור שלפי הרשב"א יש הבדל. בין מקרים שלנו נראים כמעט דומים, מה ההבדל בין אדם שמשלם חלק בגלל עדים, לבין אדם שמשלם חלק בגלל שהוא הוחזק כפרן על אותו כסף. ושניהם אין כאן הודעה מתוך טענתו. בתשובה הבאה, הרשב"א מתייחס למצב אחר שהוא פוסל, שהוא אומר שאין כאן מודה במקצת, שאדם, בואו נקרא לזה, שמודה מתוך טעות הלכתית. הוא כופר בכל, אבל הבסיס הלכתית לכפירתו שקויה. הוא טוען, אתה תובע 100, 50 שילמתי, 50 פרעתי ריבית שלך, ברשותך. אבל אסור לשלם ריבית, ומי משלם ריבית מפקיר את כספו, אז התשלום 50 שקל עבור ריבית זה לא נקרא שתשלום, וצריכים לעשות ריסט, אתה חייב אותם 50. אז הוא כופר, אבל נמצא שהוא טוען. או מצב אחר שאדם אומר שנתתי כסף כערב שלך, אבל הוא טעה כי הערבות הזו לא תפסה, אז הכסף הוא סתם מפקיר, אבל לא שילם. זה לא מופיע בהשפעה, זה בהשפעה אחר. אז המשפעה מסיק, זה בחלק ג' סימן עין ה', מכל מקום, אף על פי שהתחייב שמעון באותו סך הריבית, אותו סך 50 ששולם ריבית שלא כהלכה, אין חיוב זה עושהו כמודה מקצת להתחייב שבועת התורמה שכפר, שאין המתחייב במקצת מתוך טענות כפירה כמודה מקצת מפורש בפיו, אשר יאמר כי הוא זה כסיב וזה נראה לי באמת. וכאן הרשב"א לא מתייחס בכלל למקרה של רבי חייא. מה ההבדל בין מי שעושה טעות לבין המקרה של רבי חייא? הדבר הזה מתפתח בצורה מאוד מעניינת בשולחן ערוך, ובהתייחסות לשולחן ערוך דרך נושא כלים של השולחן ערוך. כן. ברשב"א עצמו ראינו שוב פעם שני מקרים. ראינו את המקרה של טעות, וראינו את המקרה של הוחזק כפרן. המקום לומר שלפי הרשב"א צריכים ממש מתוך טענתו, כמו שיטת הרמב"ם. שוב פעם הרשב"א טרם התייחס, טרם הסביר לנו איך להבין את רבי חייא. אין לזה ברשב"א. דברים דומים לגישה, בואו נגיד, הקיצונית של הרשב"א, שמתקרב אולי לרמב"ם נגד הגאונים, מוצאים ברמב"ן. הרמב"ן מביא מקרה שלישי, שוב פעם, מה המקרים שהראשונים פוסלים? אז הרמב"ם פוסל את המקרה של הגאונים, הרשב"א פוסל טעות הלכתית והוחזק כפרן, והרמב"ן מתייחס למקרה רביעי. זה הרמב"ן לא אצלנו, אלא הרמב"ן בשבועות. פעם בשבועות מביא מקרה שרובן תובע את שמעון 50 ו-50, סך הכל 100, 50 הלוואה ו-50 הוא טוען ששמעון חבל בו. שמעון כופר בשניהם, אלא שיש הלכה נחבל נשבע ונוטל. על סמך המשנה בפרק שבי במסכת שבועות. לכן מנשבעים ונוטלים. אז על אותו 50 שרובן תובע מכוח חבלה, הוא יכול לגבות דרך שבוע. אז יצא בסופו של דבר שמשלם 50, שאם הוא משלם דמי חבלה 50, והוא פטור מאותם דמי הלוואה שהוא כפר. השואלים הראשונים, אולי נחייב שמעון 50 שבועה לשער, כפי שהרן באמת טוען, ונראה את הרן. הרמב"ן דוחה את זה בשתי ידיים, עם לשון שמאוד משתמע כמו הרשב"א, ואולי כמו הרמב"ם, לשון מאוד חזק, מאוד פוסל, אבל כימול, אין אדם נעשה מודה מקצת בכופר רימון שחבר הנאמר למשבוע, אתה לא יכול להיות מודה מקצת דרך כפירה, כגון שטען עליו מנבי בידך חמשין הלווה וחמשין דמי חבלה או גזילה, ועלה הכופר שורה רביעית, אף על פי שזה נשבע ונוטל מחצה, אין חברו נשבע ולא משלם על המחצה שכפר. ולאדם ילעד אל אל, דהי מודהו בעיקר מקצת הלוואה. ודברי הרם הספרדי זה על פרק ד' לכל גזילה נותן למה שכתבתי. כנראה שזה התורי בניתן לו לכל גזילה. כן, זה בכל גזילה, אתם מבינים שלכם גזילה, כן. ומי הוא בכל זאת הרמב"ן מודה, למרות שיש עוד 4 מקרים שאין שבועה. הטעות של הרשב"א, הוחזק כפרן של הרשב"א, המתוך של הגאונים, והנשבע ונוטל במקצת של הרמב"ן. בכל זאת יש מקרה שלישי שבו יש שבועה. מודה במקצת, עדים, מבחיה. מקרה שלישי, הרמב"ן טוען, ומי הוא? חמשין לטלך, וחמשין לביתי, ואני יודע פרטיך, מודה במקצת. יש הלכה שאם אדם אומר לו, לקחתי כסף לאדם, הוא פטור. אדם שאומר, סתם, מקרה קלאסי, אתה חייב לי 100, אתה אומר לביתי, אבל אני שכחתי אם פרעתי. לא שאתה אומר לביתי ופרעתי, זה אתה פטור. ואתה אומר לביתי, אבל אין יודע אם פרטיך, אתה חייב לשלם. זה כמר בבא קמא, קופיון. אז מה יקרה אם אדם יגיד, 50 לא לקחתי. 50 לקחתי, אבל אין יודע אם פרטיך. אז הוא צריך לשלם את ה-50. הוא שווה לשאר ה-50. הייתי אומר, לא, לפי הרשב"א, לפי הרמב"ן, לא. כי אין כאן הודעה, אין כאן עדים, יש כאן רק הלכה שאדם שבדרך כלל איך מסבירים את ההלכה של אין יודע אם פרטיך מחזקת חיוב. ברגע שאמרתי לביתי, יצרתי חזקת חיוב, ושאמרתי אין יודע אם פרטיך, אז החזקת חיוב מוציא מחזקת ממון. אבל זה מנגנון הלכתי לייצר חובה לקצב, ואין כאן עדים ואין כאן הודעה. מאוד 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 מדהים שהרמב"ן מביא את זה. זה חידוש כנראה בהבנת הדין של אין יודע אם פרטיך. זה מעין ענן סעדי, סוג של עדות. כשאם אדם אומר לביתי ואין יודע אם פרטיך, כאילו יש עדות ענן סעדי שהוא לא פרה. כי אם הוא פרה, הוא יזכר. הרמב"ן לא מסביר. זה מאוד, בדרך כלל לא קוראים את החלק האחרון של הרמב"ן. משייכים את הרמב"ן להרדליינר של הרשב"א, של הרמב"ם, נגד הגאונים, דווקא הודעה ודווקא עדים. מה? קשה להגיד שאדם שומע איני יודע זה הודעה. כן, אז אני מודה שלוויתי עכשיו וחזקת ממון צריכה להגן על זה ולהגיד שפרעתי. אני לא יודע אם פרעתי, בדרך כלל בר יושב עליו בר יעדף, יש לי חזקת ממון. זאת אומרת שמחזקים כל מיני מנגנונים אחרים של חזקת חיוב. זה רק כנראה ללכת בכיוון כזה, רמב"ן לא מסביר. זה שרמב"ן מלא את זה מראה כמה שזה קשה, כמה שזה עוקץ. כי זה לא הודעה וזה לא עדים. כנראה שלפי הרמב"ן ולפי הרשב"א, נצטרך להגיד, לפני שנגיע לשולחן ערוך ולפוסקים, שמודה במקצת מוגבל אך ורק להודעה. במונחים שלנו, של למדוס, רק הודעת הנתבע יכולה לחזק טענה. הדינמיקה של טענה נמדדת לפי התגובה של הנתבע. לא לפי שום מנגנון אחר, ולא דינמיקה אחר, ולא שהגעתי לתחנה אמצעית, ולא שאני חיה בבית, זה כלום. אם אני משקלל, האם זו טענה שיש בה ממש או טענה שאין בה ממש, יש רק כתובת אחת שיכולה להגיד את זה. וזאת הכתובת של הנתבע. אם הנתבע כופר בכל, ואין כאן שום הודעה, אז הטענה לא תתחזק, לא תתחזק. ושום דבר אחר לא יכול לחזק את הטענה. אלא שברגע שיש עדות, ומרצה שנראה את זה בשיעורים הבאים, עדות זה לא רק הכוח המנצח בבית. מכיוון שעדות מהווים שיא הנאמנות, הגולד סטנדרד, הכי הכי טוב, התקן הכי טוב בביתן, ברגע שעדים מספרים עדותם, כולם נכנעים לאמירת העדים, וזה הופך להיות אמת על הספרים, על הרקורדס, על התיק, ואף על פי שאדם הספציפי הנתבר לא הודה, הוא צריך להודות, כי זה הופך להיות האמת המשפטית. ברגע שעדים אומרים שלהם, נראה את זה בקורבן, לפי כמה תנאים, עדים יכולים לחייב אותך קורבן. הקורבן זאת כפרה, אני לא רוצה כפרה, אמרתי שלא חטאת, הנה, זה לא הוכחה, זה לא מי מנצח. ההודעה אליו. בכל זאת, התורה נותנת לעדים יכול לחייב אותי קורבן. כי ברגע שעדים אומרים את שלהם, אז זה הופך להיות האמת גם שלי. מי שמשחק בתוך המשחק של בית דין, הוא לא יכול, תתכן שהוא לא יכול להישאר באמת שלו. זאת שאלה מאוד 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 מעניינת, באיזה מידה אדם יכול להיכנס לבית דין, ובכל זאת, בכל מיני דרכים, להישאר עם האמת שלו, גם בדיני ממונות, גם בדיני היסטוריות, כמובן בדיני ממונות זה פחות רלוונטי, כי בית דין קובעים את האמת האובייקטיבי, כי יש צד שני בתמונה. אתה יכול להגיד, זה האמת שלי, בסדר, אבל השני לא צריך לקבל את האמת שלך. בדיני איסורים זה מאוד מעניין, אם אדם יכול להגיד, ברי לי, אני יודע יותר טוב. זה אמת השם נראה בדין תפיסה, אם אדם יכול לתפוס, כי בעצם אני אומר בתפיסה שאני חושב שאתה חייב לי, ומה אומר שהגישה שלי פחות חשובה מגישה של בית דין שפסקו על סמך מוציא מחבר עליו ראייה. אז כאן אנחנו פותחים תיבה פנדורית מאוד מאוד רצינית, בעצם נצטרך לחבר בין הסוגיה פה לבין הסוגיה בדבב, אבל ייתכן שזאת אמירה שהבחיה. ברגע שיש עדים, אז זה הופך להיות הודעה במקצת, ואז נוכל להבין את הרשב"א בתשובה. זה רק חיוב הבא מהודעתו, מה שאין כן, חיוב הבא בגלל שהוא חזק כפרן, חיוב הבא בגלל מתוך, חיוב הבא בגלל טעות, אולי נראה שאולי טעות שונה. אבל עדים מייצרים אמת אובייקטיבית, אמת שכל אחד חייב לקבל, ואף פי שאדם לא אמר בפועל את המילים, אני מודה, זה נחשב הודעה למקצת הטענה, וזה מחזק. זה כנראה מה שרשב"א יגידו, ואולי גם הרמב"ן, ואולי גם הרמב״ם, קשה לדעת מה הרמב״ם יגיד. כן.
למה זה לא קשה כמו קושי על הראש?
לא, כי הקל בחומר מראה לי שעדות מהווה שיא. כי אני צריך לשקלל בין עדות לבין הודעת בעל דין, כדי להגיע למסקנה שעדות הוא בעצם הופך להיות המציאות גם שלך. זה בעצם כל המסלול של הגמרא. אז אם נסכם לפני שנגיע לשולחן ערוך ולפוסקים שולחן ערוך, כדי לחדד את הנושא, נגיע לשולחן ערוך, מסמא, בקצות ונתיבות. לפני שנגיע לאותו עולם, אנחנו העמדנו שלוש גישות למודה במקצת, ובחנו את כל הגישות לפי רבי חייא. הגישה הראשונה כנראה לא כל כך מתאימה לנו, כי זה נראה כמשקר וקשה לראות במקרה של רבי חייא אדם שחשוד כשקרן על החלק השני, דווקא העדות החלקית של העדים מחזקת את זה שהוא לא שיקר, אולי שיקר לראשון, אבל לא לשני. הכי קל מבחינה הגיונית זה להפעיל את הראש של גלגול, לא מעניין אותי למה אתה חייב, אולי גם הגאונים אימצו את הראש, אבל אז יהיה לנו את הבעיה בתחילת הגמרא לפחות, הניסיון לשקלל בין עדים לבין הודעת בעל דין. אולי הדרך הכי הולמת ומשקפת מה שקורה לפחות בתחילת הגמרא, זה לבסס את הדין ולהגדיר מודה במקצת כטענה חזקה, ואז אני מאוד 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 מגביל דווקא להודעה, כי דווקא הודעת הנתבע מחזקת טענה, ואולי גם לעדים, בכל שנגיד שעדים הופכים להיות, עדות הופך להיות המת גם של הנתבע, ואז נחשב כאילו הנתבע תמכה. כן.
איך אפשר להבין את זה? למשל, אמרתי קודם שככה אפשר להבין את הרשב"א. הרשב"א אומר, אני לא מתחייב אלא מתוך טענתו, דאמר לו לויט, לא אומר שמתחייב כי כשיש עדים אז כאילו...
נכון. אז הוא אמר לא, אבל בסופו של דבר הלכתית, זה כאילו אומר כן. יוגים אחרים הוא לא אומר כן, כאן זה אומר כן, כי העדים מכניעים אותו. רגע שהעדים באים, זה בעצם מפיל אפטר מיק. אתה חייב להגיד כמו שהעדים אומר, כי זה הופך להיות האמת של בית דין.
אז זה לא מתוך הטענה שלו
לויט. לא, כי זה מתוך טענתו, כי בסופו של דבר טענתו מתעדכנת. אחרי שעדים באים, אתה לא יכול להישאר עם טענה שלו. אתה צריך להכן את הטענה. למה שאתה לא אומר את המילים, טענה שלך הופכת להיות. כן ל-50 ולא ל-50 אחרים. כי עדים מכניעים ומשכנעים גם אותך. מה שעדים אומרים הופך להיות גרסה גם שלך. וזה נכנס לתוך הטענה. וזאת הסיבה שהגמרא כל כך משקיעה בדף כמו עמוד ב' לשקלר בין ידים לבין הודעת בדין, ולא רק מה יותר חזק, כי זה אולי לא ישפיע. מה יותר חזק לא מעניין אותי, כי יש דין מיוחד של מתוך טענתה, ומה אכפת לי עם ידים יותר חזקים. דין יותר חזקים, והכוח הזה, צריך למצוא את הדוגמאות, מוכיח שהכוח של ידים זה להפוך את זה לציאות שלך, ולטענה שלך. אז כאילו הכרת מתוך טענה שלך. כל הזיקוקים מתחילים בשולחן ארוך, כי הוא עושה קונטרסט, אבל הוא לא מסביר לנו מה ההבדל. מסתכל בדף שחילקתי, כי לא הייתי ברור מי יגיע עם שולחן ארוך, מי אין שולחן ארוך. בשולחן ארוך, בתון וניתן פי זיין, נתחיל עם עין ה' דווקא. עין ה', הקטע השני, מנה לי בידך מהלוואה פרונית ומנה מהלוואה אחרת, שוויתיך בזמן אחר כך, וענית בה משיבה, אין לך בידי כלום. לפי שמהלוואה ראשונה פרטיך כך וכך, ומהלוואה שנייה פרטיך כך וכך. כאן המילים החשובות. ומתוך טענתם, מתוך טענתם, לא משהו אחר, מתוך עצם הטענות, בלי להפעיל שום מנגנון של מתוך, או שום מנגנון של הוחסה כפרן של... מתוך עצם הטענות, הכירה בית דין שעדיין חייב לו. אולי נגיד טעות בחשבון. ובין טובי המאה. שם טובי, כן, אני פתור, כי 50-30 כבר שילמתי. צערני, הוא לא לקח חמש על בגרות, כן, הוא הלך על השלוש יחידות בבגרות. 50-30, נכון. מתוך טענתם הכירה בייטן, שעדיין חייב לו מייתם שתי הלוואות עשויים דינרים. כאן מילים מאוד מאוד חשובות. אני הייתי אומר, מה הייתי אומר? זהו, קדימה. מתוך טענתו יש הודעה שתקית, כי הוא לא יודע שהוא מודע, אבל הוא מודע. אין לו את המילים, אבל הוא מודע. אז זה אפילו יותר חזק מרבחי. ברבחי הוא לא אומר כלום, הייתי מכניעים אותו. אבל כאן הוא אומר, אני שילמתי 50-30, אני פתור, כן, אבל הוא אומר שהוא חייב. משום מה מוסיף על שולחן ארוך ביטוי מאוד מאוד חשוב לשח, נראה, הביא לי כשניים מעידים אותו שיש בידו 50. מי הם השניים שמעידים? שהרי הבית דין עדים במה שיודע שנשאר וישבע שבועת התורה על השם. לאיזה מקרה הוא מתייחס בכלל? זה לא מופיע ברשב"א. ברשב"א שראינו הם לא בהוחזק כפרן ולא בטעות הלכתית. בפי זיין הוא הולך לפי ההרדליין, אז הוא אומר שלא. אין תשואה למודה במקצת וכופר בכל ומחויב בתוך טענתו וכן אין המתחייב במקצת מתוך טענת הכפירה. צריכים מתוך הטענה ולא מתוך הכפירה. אז השאלה, מה סובר שולחן ערוך? אז כאן יש ויכוח גדול בין הסמא והקצות לבין השח והתרומות. השח והתרומות מרחיבים והסמה והקצות מצמצמים. זה בעצם מה שקורה. הסמה, מישהו הפולק, תחילת מאה ה-17, הסמה, מתוך טענת הכפירה, מה זה מתוך הטענה? מתוך הכפירה, סליחה, שאתה לא נשמע כגון, שתו, איני חייב לך כלום, כי זה היה כך וכך ותא, וסבר שביתו כך הוא פטור. זה הטעות הלכתית, לא הטעות במתמטיקה. הוא חושב, שילמתי ריבית, שילמתי עריבות. אז זה הטעות הלכתית. או שביתים לא מאמינים לו שהיה כך, יחייבו במקצת, אולי יחזק כפרן. או כאין שכתב בתשובת הרשב"א, שהביא בית יוסף, ריש סימן זה, נתתי עבורך ריבית. וכתבו המחבר בסמין עין ה' סעיף ה', אז כאן הסמה מפנה אותנו לעין ה', ששם המחבר כן מחייב שבועה, ודווקא בחיי אגב בפי זיין הוא דפטור, כשכל המקרים שאין כאן הודעה.
Ha im toen eni chayev lecha ki ayam pratich lakach lakach vetmo kach lakach umitoch devarav nirash nishach chayev lo. Like shachach asa toet achel lo matimatik am toet pnimit betocha. So it's meant maod 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 mukbal. Ma noten chizuk letana hodat azulat taut shelfechet et kfirato lo daachel kit veidut shulei gam kein machriya vemachnia. ככה הגישה של עצמה ועוד מעט הקצות שתוקף את השח, שתוקף את עצמה. צמצום. ואז נצטרך באמת לתגבר ובחייה, ועידים שבחייה לא רק מייצרים חיוב, אלא מכריעים ומכריעים את התובע, את הנתבע. בניגוד לשמה, בא השח עם הרחבה מאוד מאוד רצינית. בעצם אפשר לומר שלפני שנגיע לשח, דברי השולחן ארוך מבוססים על הטרומוס. שכחתי להגיד לכם את הטרומוס. כן, מאוד דלת. מי שיודע מי היה הטרומוס, ספר מאוד חשוב. משמואל סרדני, כנראה מסרדניה בספרד. הוא היה בדורו של הרמב"ן, תמיד חבר של הרמב"ן. והוא כתב ספר הטרומות. 70 פרקים, שולחן ארוך על דיני ממונות, עיקר דיני הלוואה ותורם בנדן. זה אולי אחד מן הראשונים שכתב שולחן ארוך. במקום לכתוב על מסכת בבא מציע ועל מסכת בבא בתרא, הוא כותב ספר נושאי, ספר של נושאי, של עניין. הנושא דיני ממונות, שהיווה עבור בני דורו שולחן ארוך. כי הוא כותב בהקדמה, שראה שהרבה אנשים מתרשלים בדיני ממונות ועושים כל מיני רמאות, אז הוא חייב לכתוב להם שולחן ארוך. ספר התרומות, הוא היה אדם מאוד עשיר דווקא. והוא כותב הרבה 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 תשובות של הרמב"ן. הרבה מהספר מבוסס על תשובות הרמב"ן. ועד שמצאנו בעידן המודרני מניסקריפטים וטקסטים של תשובות הרמב"ן, זה היה המאגר של תשובות הרמב"ן. הגענו להרבה תשובות של הרמב"ן דרך ספר התרומות. היום גילינו מניסקריפטים וטקסטים וגרסאות בכל מיני גניזות, אבל הוא ציטט הרבה תשובות מהרמב"ן, בשמואל הסרדני, תחילת המאה ה-13. אז אפשר לראות שולחן ערוך בתוך לשונו. מסתברא, שמתבע ראובן לשמעון בפני ביתים, ואמר לי, יש בדרך המלגות פלוניס כך וכך, ובנועץ וכך וכך, ואני תבע משווין לך בלי כלום, ושמעון פלוניס פרטיך, מנבוא השם יספרטיך, ומתוך טענת הנתבע הכירו הביתים, שעדיין חייב לו מאותם שתי הלוואות. כאן הוא מוסיף את הביטוי הזה, הווה כי עדים מעידים אותו שיש בידו 50 שהבאתם עדים מה שאתה יודע, נגיע לכך ובאמת שם כך דייק השח. אז בא השח, והשח הולך נגד עצמה. וזה אופייני להשח. השח רוצה לומר שתמיד חייב, שבועה לשער, לא מעניין אותי איך אני מגיע לחיוב המקצת. אבל מסברה, השח לא הולך בכיוון הקודם שהעליתי של הראש, לעניין של גלגול, ולא מעניין אותי איך אני מגיע לתחן הביניים. אלא השח מדייק בלשון השולחן ארוך, שהוא לשון התשובות. בעצם, הנושא הזה, שככל שיש ראיה, בית דין הופכים להיות העדים, ואז כאילו באו העדים על החיוב החלקי, זה בעצם הגישה של השח. המקור לדבר זה הוא לא רק התרומס, והלשון של התרומס, אלא גם כן הרן בשבועות. אתה זוכר שהבאנו את הרמב"ן בשבועות מבית, על ראובן שתובע 100, 50 הלוואה ו-50 חבלה, שמעון כופר בכל, אבל בסוף נאלץ לשלם על החבלה דרך שבועת ראובן, נשבע ונוטה. הרמב"ן אומר שאין כאן שבועה, כי אין כאן הודעה ואין כאן עדים. נסתכל ברן בשבועות, אותו חלק שנתתי לכם מתוך הגמרא, והוא חולק והוא מחייב. וכאן המילים של הרן מאוד חשובות, נקרא רק הסוף. בדרבחיה כמיתה, שתי שורות לקראת סוף הרן. על מתניתן, על הדז עדים אתה מחייבו, אז הוא מרחיב מרבי חייא, ומה יעשה זה? מה נעשה במקרה של ראובן שתובע 50 הלווה ו-50 חבלה, שבתחילה לא היו לו עדים? לא היה עדים בכלל לראובן, זה לא רבי חייא. ואחר כך באו עדים לרבי חייא, ונחבל נמי כשנשבע, הרי אנו עדיו. המקרה של הרמב"ן טוען הר"ן הוא בן דוד של רבי חייא. מה הדרמה ברבי חייא? ב-12 יש תביעה, ב-12 ו-5 דקות יש כפירה טוטלית, ב-12 וחצי באו עדים לתמוך בחלק מהטענה ולחזק את הטענה. אותם דברים קורה במקרה של הרמב"ן. ב-12 יש תביעה, 50 הלוואה ו-50 חבלה. ב-12 ו-5 דקות יש כפירה טוטלית. ב-12 וחצי ראובן נשבע 50 בשבועתו נחשבת כעדות. לשון הר"ן, נחבל נמי כשנשבע, הרי אנו עדיו. אחרי שבייתן שומעים את השבוע על 50, כאילו באו עדים על 50. וזה ממש מקרה שבחי שבאו עדים על 50. השאלה, קודם כל אני מקבל את הר"ן, האם שבוע נחשבת כעדות, אפשר לדחות את הר"ן. אבל אפילו הם מקבלים את הר"ן נגד הרמב"ן, איזה מצב בבית דין מצדיק האמירה הזאת והקביעה הזאת, אנחנו עדים, מה שמופיע בתרומות, מה שמופיע בשולחן אחרי, אנו עדים. כמובן כשעדים באים, אנחנו לא צריכים להיות עדים, יש עדים. כשיש שבועה של התובע, שבועה שלו יכולה להוות בירור, ואז אנחנו שמענו איזה בירור על 50, וזה שבית דין קיבלו את השבועה, הופך את השבועה לסוג של עדות. תזכרו את הר"ן, זה רן מאוד חשוב לנושא של שבועה. מה? בעצם השאלה הבסיסית בשבועה, כלפי מי השבועה מופנית? לפי הר"ן, כלפי מי השבועה מופנית? בית דין. מה האלטרנטיבה כלפי מי השבועה מופנית? התובע. מה זה שבועה? אני חייב לבית דין בירור, אני חייב לתובע איזה הפזת דם, להפיס אותו, להגיד לו מה, תת לו איזה ליטר בשר, ליטר דם ממני. לפי הר"ן, בית דין מאזינים לשבועה וכאילו באו עדים, ואנחנו עדים. בא השח, והשח מפוצץ את זה. כל פעם שאדם חייב בבית דין, אז בית דין הופכים להיות עדות על אותו חיוב חלקית, וכאילו באו עדים, וזה הופך למצב של בחיר. אני מזרים כל מקרה דרך הבחיר, כי בעצם כל פעם שיש יצירת חיוב בבית דין, אז לבית דין יש את הידיעה שהוא חייב על אותם 50, כי האמירה הסופית של בית דין זה קביעת עובדות. וזה יותר חזק מעדות. כמובן אפשר לחלוק על הר"ן, כאן אנחנו ground zero. מה התפקיד של בית דין ועדים? מה היחס של בית דין ועדים? בעצם השח אומר שהטרמינס של הכל זה הבית דין. ואם הגעת עדים יכולים להיות עדות, אז גם החלטת בית דין יכולה להיות עדות. אני יכול לחלוק על כל העמדה הזאת. יכול להגיד שבית דין, התפקיד של בית דין, תשלימו את המשפט, זה לא לתת עדות, אלא לתת הכרעות. הם באים עדים, נכון, הם לא באים עדים, תכריע לפי הכלים האחרים. יש כאן תזה מקיפה בשח, שככל שיש איזה מנגנון שיוצר את חיוב, הוחזק כפרן, שרש בשלל, אבל השח מקבל. אין יודע עם פרטיך, המקרה של הרמב"ן. המקרה של נשבע ונוטל, גם אם לא נגיד כמו הר"ן, שלפי המן אתה נשבע ואתה מקבל את הכסף. טעות הלכתית, אולי, שאנחנו יודעים עכשיו שלפי המציאות. גם אם זה לא בא מתוך הודעת הנתבע, וגם אם אין אמירה חדשה של הנתבע כי עדים באו, תמיד יש עדים שבאו. ואנחנו קובעים את המציאות שאתה חייב להיכנע אליה. ותמיד זה יחשב מתוך טענתה. נראה את השח, לאות ה', מי היה השח? מתי הוא חי? תחילת מאה ה-17, שבתאי קורן, חי מאוד מאוד קצר, 41 שנים. הוא כתב הרבה הרבה ספרים, כמובן את השח, כתב את הטקפו קוין, כולל מיגו, זה הספרים הידועים שלו. יש סיפור אגדי, אני לא הייתי נוכח באותו סיפור, ב-72, 3, 4, מכרו את העליות בפורים. אז מכרו את העליות בישיבת הר עציון עבור דפי גמרא. הרב מידן התחייב ללמוד 320 דפי גמרא, יעקב מידן כתלמיד, לקנות מפטיר זכור לרב עמיטל. הדרך הגיע ל-320. כנראה חי הגיע למספר עגול. אז אמר רב עמיטל, הוא אמר, טוב שקנית לי את העלייה, אני גוזר לך במקום ללמוד 320 דפים, שתלמוד את כל השעה אחר חושב, משפט בגמטריה 320. והאגדה אומרת שרב מידן למד את כל השח, אחרי שמשפט. למה זה מעניין אותי? כי בעצם רב מידן הוא טיפו של השח. יש לנו אותם גנים. למה השח כל כך שבתני וכל כך ארוך? כי בעצם, מה האסטרטגיה של השח? מה הוא עושה לשולחן ארוך? אני רוצה שמי שיכנס ללימוד סמיכה, רבנות, למד הרבה שחים. מה קורה בשח? אז תפתח גמרא, תפתח שולחן ארוך, הנה הסמה והנה השח. לא מוזר. סמה, שח, סמה, שח. מה בעצם קורה? שולחן ארוך מבסס את עמדתו על הרמב״ם, על הראש, על הריף, טור. אז הגיחה הראשונה של השח, אז גם לי יש ראשונים. הוא היה בקי בהרבה ראשונים, הוא עזר רוע ויחס חיים בכל בו ותרומוס ומצטט שש, שבע, שמונה נגד, כי הוא חייב יותר, כי אין לו רמב״ם ואין לו ראשי, זה חייב למצוא הרבה יותר משניים או שניים, כי הם צריכים בעלי משקל. אחר כך הוא אומר, טוב, אז הראיתי שאני יכול לקזז את השולחן ארוך. אחר כך מתחיל חלק שני, ואני גם מוכיח לך שגם הרמב״ם סבר כמותי, שגם הקבוצה שלך מסכימים איתי. זה החלק השני. הנה, אגרסיביות הזאת, השכנוע הפנימי, ואני שומע את השח כל פעם שרמידן מדבר, שהגישה הזאת, יש פשוט גישות שונות לחיים. זו הגישה של השח. הייתי קורא לזה תוקפוני, כי זה ברגע שאומרים תוקפוניות. הראייה שהאמת שלך היא אמת, ואתה תשכנע את כולם, ואין כאן שתי צדדים, זה השח. אז כאן השח מתחיל ואומר, לפי אני הזדהיתי, נתחייב על פי ביתן, אף על פי שלא יודע בכלום, חייב שבועת התורה. וכאן שומעים מה שאמרתי לכם את התזיה. איך יעלה על הדעת, החיוב על פי ביתן, יגרע מהדעת עדים. כן. כאן אנחנו עומדים בפני משהו בסיסי. שקלול בין עדים לביתן. כן. זהו, אנחנו אי אפשר לחתור יותר עמוק. דרך הסוגיה הזאת, בדרך השולחן ארוך ודרך השח, הגענו לגרעין. השח טוען, איך ייתכן שלא תהיה הדס פיו גדולה מהדס עדים, שלא תהיה הדס עדים גדולה מביתים? זה כל כך יפה. לראות השח מדבר ככה, כמובן, בקלות אפשר לדחות. אבל לראות משהו כל כך בסיסי, לא רוצה בהקשר הנכון. ובכל דוחת, הביתים חשוב צפי מהעדים. לא נכון, כן נכון. החינם היא משמע מה שקרס על הרמב״ם, הוא מביא את הגאונים. כן. סתכלו על שורה השביעית, גבוה בתור, סמג, מרדכי, רבני ירוחם. תשאל הרמב״ם חולק. הוא רק חולק במקרה הזה. ונהיד הרמב״ם פוליק שם מסביר לידינו חייב אל הסי, וכן בצלך מחבר. כי שם בייסטין לא יודעים, כי שם מה יצר את החיוב החלקי? מתוך, זה איזה כנס. אז נכון, תמיד, 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 נחשב כאילו בייסטין יודעים, אלא אם כן זה איזה כנס חיצוני של מתוך, זאת אומרת שאני לומד את הסוגיה של מתוך, ואני צריך לראות שזה לא כנס.
מעניין מאוד. שורה רביעית לקראת הסוף, אף שהבית יודעים בבירור שחייב לו. לפי שאותו פירעון לא חשוב פירעון, כי הוא אמר שהוא פרע וזה ריבית, על פי הדין, פשיט את הגם הרמב"ם מודה. שומעים את השח. אתה לא מסתבר כלל לא עומד אחיו על פי בית יגרם את זה, אוקיי, הבנו, הכי נער ממה שמוגרים בשעס, אמר בחיי כמייסה ותניתונה, כי נראים שזה לא עדות פורמלית, זה גם ענן צדי, מה הייתה וזה ידידי, מה הייתה וזה ידידי, בסדר, זה עדות, לא בית. מדהים. מדהים. אבל שוב פעם להזכירכם, גם השח, בהקיף הרחב שלו, הוא לא הולך לראש שזה עניין גילגו ולא מעניין אותי איך הגענו לחצי. מעניין אותי. או הודעה או עדות. אלא שהקטגוריה של עדות לפי השח היא מאוד רחבה. כי תמיד תהיה עדות. כי תמיד כשבית עניין השתכנעו שיש חובה, יהיה חשב עדות. זה החידוש שלו, שהחשך לא מחדש בדין מודה במקצת, זה חידוש בדין ביתן. שהחלטה סופית של ביתן נחשבת כעדות, ואז יש עדות וזה כמו הרבה חלק המיתה. אבל שוב פעם, לגבי הנושא שלנו ומודה במקצת, גם הסמא וגם הרשב"א וכולם הולכים דרך או הודעה או עדות. אני מספר, אני לא ברור לי שהגאונים ילכו בכיוון הזה. אולי הגאונים יגידו, כמו הרש, ברגע שיש חובה חלקית. אבל השח והסמא והשולחן ערוך והרשב"א והרמב"ן והר"ן, כולם מסביב לשאלה מה נחשב עדות, כי כולם טוענים שדין של רבי חייא מוגבל רק לעדות. לא חיזוק אחר, אבל לא מציאות אחרת. כן, איתי.
הרב אמר שאפשר לחלוק על השח אם נבין שבית דין מכריע. נראה לי שהמחלוק, עכשיו, חלוקה בצורה יותר פשוטה, מה שהר"ן טוען זה ששבועה היא אמת, ולא רק עדות היא אמת. שבועה מייצרת אמת במציאות, ולכן הבית דין הופכים לעדים.
זה רק מקרה של הר"ן, מה מקרים מקרים אחרים של טעות הלכתית, זה מעין שבועה. שם בית דין רק יודעים שלפי ההלכה...
אבל מהר"ן עצמו.
כן, הר"ן עצמו, נכון. הר"ן עצמו לא הולך בכיוון, השח מרחיב את הר"ן, ברור, ברור. אוקיי, תחזור עכשיו. אנחנו מגיעים לקצות ונתיבות וחוזרים לשאלה איך לבנו מוצאים מחבר עליו הראייה, וזה לוקח קצת השקעה, אבל זה מדהים. בקצות, ויש פונטה גדולה בקצות, מי כתב את הקצות? כן, מהשמונה-עשרה. איזה ספרים נוספים הוא כתב? איזה ספרים נוספים?
שמייצר.
של שמייצר, דיני חזקות, ואבני מילום, שנה הבאה, מייצר של מסכת גיטין, על דיני נשים. כן, שב שמייצר לקוח מגמרא בחולין, על שבע סוגיות בנושא טריפות, אז הוא שאל את הביטוי הזה, נקרא לספרו שעוסק בשבע נושאים ודיונים בקשר לספיקות, אחרות ספיקות, לא בחולין בכלל. אז הקצור תוקף את השח, כמו שבדרך כלל עושה. והקצור יש לו עקיצה נוספת. במקרה שאתה מתאר שח, שמשום מה ביתן יהוד, ויש עדות על חובה של החמישים, על החובה החלקית, אבל גם ביתן יהודים שהוא לא חייב על החמישים הנוספים. כן? בכל המקרים שלנו, שהוא אומר, שילמתי חמישים ריבית ושילמתי חמישים אחרים רגיע. אז באיזה יודעים שהריבית הוא לא שילם לפי ההלכה? אז הם יודעים שהוא חייב חמישים, כאילו אדם עצמו מודיע לחמישים. ברגע שאדם אומר נשבע ונוטל, כמו הר"ן, אז הוא נשבע, התובע נשבע לחמישים שלך, אבל אז בית דין יודעים שהוא חייב חמישים, כאילו הוא מודה, והם יודעים שהוא פטור לחמישים אחרים, כי הוא כופר בזה. אז הוא טוען נגד השח, לפי התזה שלך, שההכרעה של בית דין נחשבת עדות, אז נכון, יש עדות על החמישים, אבל גם יש עדות שהוא לא חייב על החמישים הנוספים. מה יקרה עם אדם של רבי חייא? אם יבואו עדים, ראובן אומר מאה, שמעון אומר כלום, עדים באים חמישים כן, והם אומרים, אבל החמישים האחרים אנחנו היינו יחד איתו כל הזמן, והחמישים האחרים אין לו. ברור שהוא פטור משבועה, כי יש עדות מוחלטת על
החמישים האחרים שהוא לא חייב, זה יותר חזק משבוע. אז הקצור תורי נגד השח, לפי מה שאתה אומר, שכל האחרוע של בית דין נחשבת עדות, אז כל מקרה שאתה בוחר שבית דין יודעים, לא נסיבות טוב בחשבון, טוב בהלכה, הוחזק כפרני, דן פרטיחה, כאילו גאונים אולי, אז יודעים שהוא חייב 50, אז כאילו יש עוד על 50, אבל גם יודעים שהוא פטור על 50, אז כאילו יש עדות על 50, למה שהוא יישבע? ככה שואלה קצת. נראה את השאלה של הקצת, את הקושיה של הקצת, אני מאוד מאוד מקווה שזה... איזה דף חילקתי לכם? זה לא הופיע בדף, רציתי. במקורות? הוספתי את זה. טוב, אין לי קצת פעמוד. כך הוא טוען, הלשון שלו מאוד מאוד חזק. איפה המקורה שלי? נתתי לכם קטעים אחרים שרציתי להכניס כרגע. אוקיי, אני אסביר לכם בעל פה. אז הייתי, מה התשובה? כשיש מנגנון לחייב אותו 50, מה התשובה לקושיית הקצות? וכך נתרץ הנתיבות.
שהיה לך פוזיטיבית של בית ה-50.
כן, על ה-50 אחרים, למה הוא פטור? מדין? המוציא מחבר עליו הראיה. ואז לפי הנתיבה, אותה מוצאים מחברו עליו הראיה, לא נחשבת שבית דין יודעים. נכון, תעני, מה המחלוקת בין הקצות לבין הנתיבות? מי סובר מה? הן מוחזקות, וזה נחשב ידיעה, ואז הוא יכול להגן על השח. הקצות טוען, זה נחשב ידיעה, וזה נחשב ידיעה, אז כל התזה של השח, מפוצצת. השאלה הזאת, איך להסתכל, אם יוצאים מחבר עליו רק כסוג של ראייה או לא, הקצות חשב שזה סוג של ראייה, ואז הוא תקף את השח. הנתיבות מגיעים על הקצות, הוא אומר, לא, זה לא ראייה. בית דין יודעים על ה-50, מכל מיני הוחסה כפרן ושועת נחמל, אבל בית דין לא יודעים שאתה פטור ל-50, הם רק מזכים אותך, בגלל הם יוצאים מחבר עליו רק, זה לא נחשב עוד ידיעה. איפה זה מופיע בלמד דלת? תעקוב אחרי השאלה הזאת. עדים מעדים בבית דין, באלול. בתשרי, באים עדים אחרים ואומרים שעברו על עבירה. אבל לא ברור מתי עברו על עבירה. עבירה שפוסלת אותם לעדות. אם עברו את העבירה לפני עדותם באלול, עברו על עבירה בקיץ, או שעברו עבירה בין העדות לבין אחרי העדות. אז מוסק על שולחן ארוך, שמעמידים העדים שעברו את העברה על חזקת קשותם, ואז העדות שהם נתנו מתקבלת ונשארת. כן, זה מה שהשולחן ערוך אומר, וזה מה שחזקת קשות של העדים אומרת שהעבירה שעשו קרה אחרי שהעידו. מקשה עליו הקצוס. אוקיי? הרי נגד חזקת קשות של העדים יש חזקת ממון של הנתבע של אותו תיק דלו. כן, אתה רוצה, עדים באו, חייבו שמעון, וכל החובה של שמעון זה בכלל חזקת קשרות של עדים, שעשו את העבירה אחרי התיק ולא לפני התיק, אחרי המשפט. אבל נגד חזקת קשרות של עדים, לעזור לרובן, להשיג איזה משמעון, יש חזקת ממון של שמעון. יש מראה בחולין, שכשיש חזקה מול חזקה, זה התגו, זה מקווה מול אדם. מקווה שנינו לנינו זה חסר, זה גמר הצטער לומר, בתחילת מסך הנידה, גם כן, שנסמוך על חזקת המקווה שהיא מלאה. אומרת, אבל יש חזקת האדם שהוא תמלא, יש חזקת גם מנגד, אדם שטבר במקווה בינתיים. מקווה נמדע ביום שלושי, מלא. נמדע ביום חמישי, חסר. מה קרה למי שטבר ברביעי? אז רוצה הגמרא להגיד, חזקת מלאה של המקווה, חזקת מלא, ואתה יש חזקת תמומה של האדם שטבר. אז גם כאן, יש חזקה כשרות של הידים, אבל יש חזקת ממון של הנדבע באופתי. זאת הקושיה של הקצלס, בלמד דלת. אז הנתיבות משיב לו, שמתי חזקה עומדת מול חזקה, כששתי החזקות הן ראיות, חזקת מקווה מול חזקת אדם תומה. אתה רוצה להשוות את זה לחזקת כשרות של הידים מול חזקת ממון, טוען הנתיבות חזקת ממון, זה... נזכור, זה לא ראיה. אז חזקת כשרות, שזה סוג של ראייה, מברר את יכול להגיד. זה מחלוקת כסוף ונתיבות בלמד דל, וכנראה גם מחלוקת כסוף ונתיבות בעין ה', מסביב לדברי השח. זה איכשהו הגענו לנקודת ההתחלה, איך להסתכל מוציא מחבר עליו הראייה. כי המוחסקות או כבירור, זה כנראה מחלוקת כסוף ונתיבות מסביב לשח. אבל למטרתנו, שוב פעם, רואים בראשונים, גם באחרונים, צריכים לחדד מה נותן חיזוק, מה לא נותן, מה נחשב עדות, מה לא נחשב עדות. אבל זה כנראה הגישה. ויש לצמצם, והסמה מאוד מצמצם, רק מתוך טענתו, ועדות נחשבת מתוך טענתו, מתוך הודעתו. מאידך, יש את השח שמוהיר חייב שכל דבר נחשב עדות של ביתן, והרי ביתן עדים, לשון התשומות, לשון השולחן ערוך, ושוב פעם לגבי מודה במקצת, כנראה שזה עניין של הודעה. מתלשם להמשיך בסוגיה הזאת, בשיעור הבא, ונראה איך הדברים מתפתחים במשך הלימודים של הגמרא בדף ג' מבית. יש גמרא מאוד קשה כאן, עוד לא ברור מה הקשר בין הלימודים לבין היישום, נצטרך לראות את זה. מקווה שגם נגיע לדף ד' מ"א, גם למסקנה לצד השווה. יש המון גמרא והמון ביטולים, אבל אין הרבה דברים חדשים. אז אני רוצה לא רק לעסוק בטקסט של הגמרא, אלא גם כן ב... גמרא בדף ד' מ"א, שהמעבר בין הקל וחומר לבין הצד השווה. אם זה אותו היגיון, רק בראי אחר, או שאני מחליף את ההיגיון, וכל מה שאמרנו היום הוא לא נכון. רק נכון בהתחלה, לא בסוף. והחלק השלישי זה דחיית רבי חייא. הגמרא דוחה את רבי חייא מהמשנה. היא לא דוחה את הדין של רבי חייא, רק אומרת שאתה לא יכול לשוות את זה למשנה, כי במשנה יש פלנדרומיות, יש לשני צדדים. יש רבי חייא כמה הייתם משני הצדדים. אם זה רק איזה בעיה טכנית שאתה לא יכול להשיג ממנו, או שאתה יכול להפעיל לבחיר רק כשיש כיוון אחד, אתה לא יכול לעשות זה בשני כיוונים, ואז זה שוב פעם מראה לי איך להבין את זה בחיר. אז אנחנו התחלנו בבנת בחיר, התחלנו בבנת מודה במקצת, אבל השגנו שלוש גישות במודה במקצת, וכמובן השגנו מושג חדש של עדות שמכניעה את הנתבע, ומושג חדש שאולי בית דין מכניעים את העדים, בית דין גם כן יכולים להכניס את ההחלטה שלהם לתוך הרקורד של הבתי דין, אוקיי? מאחל לכולכם שבועות שמח, חג שמח, אני טס, מאחל להונג קונג לשבועות. מאחל סיני. רק לכמה ימים, באמת השם אני אחזור, כן. אני לא יכול לחזור בשני, כי זה עניין את השני של סינים. שם זה באמת, זה לא מנגע בתיהם בידיהם, שם באמת זה, יש שם שלא שמור על עיבור דיארכה, כן, בדרך זה לא הגיע להונג קונג. אז... אני חוזר בשלושי, אז תחליט אותם, שלושי בבוקר מוכן. אני נוחה בשלושי בבוקר, אז עכשיו בבוקר, עכשיו בצהריים, אחרי שיהיה פה שרח שיעור אחד שבוע הבא. אתם עושים. תתקינו אותי בוואטסאפ, אם אתם עושים. אוקיי? אני אקווה עד מחר לשים את המקורות בוואטסאפ, לשיעור הבא. אוקיי? אני יודע שהוא משיב לתגובת הנתיבות, אבל לא זוכר מה הוא אומר.